אני אחזור ואזכיר שאורלי חולה, ומי שיחליף אותה היום יוסי, ואורלי תהיה איתנו ביום שישי, פשוט לא הרגישה טוב מכבר כמה ימים, וביקשה אם אפשר לדחות את ההופעה שלה, את השידור שלה. אז היום אני מזמינה אלינו את, קודם כל את יוסי, ואחריו את אדם. היי יוסי! רגע, אני כנראה צריכה לפתוח לך את הזה, סלחו לי, זו פעם ראשונה שלי בשידור.
היי, רואים?
היי, רואים אותך, יוסי, ערב טוב, הכל טוב.
שומעים אותי טוב, איך נשמע?
שומעים אותך טוב, אין לך אוזניה כאילו כדי שזה יהיה קרוב, אה?
לא פה.
לא פה. אם תוכל להתקרב קצת 20 סנטימטר, אז אולי זה יישמע יותר טוב. כן.
אוקיי, רואים יותר טוב עכשיו?
כן, יותר טוב.
אוקיי, יופי, מצוין. שומעים אותי חלש, חזק בינוני, בדיקה אחרונה?
שומעים מצוין, שומעים מצוין.
מצוין.
אני רק אגיד כמה מילים עליך, איך אני הכרתי אותך.
בשמחה.
אז בתחילת אוקטובר, תאווה מפורסם, נכנס לצבא, ואנחנו מתחילים בפעילות של תמיכה, הסברה, זומים, מול, עם עורך דין אורלי דרעי ירון, פונים למדיה אלטרנטיבית, שישמעו אותנו, שנגיע לכמה שיותר חיילים, שלא חייבים להיכנע, שיש פתרונות, שזה לא חוקי, וגם אנחנו מחפשים חיילים שמוכנים לשתף, חיילים שנתקלים בבעיה ולא מוותרים, ואיך הם מתמודדים, וביניהם אנחנו מגיעים ליוסי. יוסי, אחד החיילים המאוד מאוד אמיצים, שמההתחלה לא נכנע, והוא גם חייל בודד, שזה אומץ כפול, כי לרוב חייל בודד זה מאוד קשה, בלי תמיכה של ההורים, להתמודד עם כזה דבר. ברגע שאין לך הורים, הצבא הופך לאבא ואמא שלך. אז מכאן והלאה אני אתן את הבמה ליוסי. ספר לנו מתי התגייסת, איך התחיל השירות שלך, מתי התחילו הצרות.
אז קודם כל אני בן 24, נתגייסתי מאוחר מהסיבה פשוטה. שאני הייתי דתי בעברי עד לפני שנתיים וחצי, שלוש, כן, טרי, ואני החלטתי להתגייס לצבא, כצד דרסתי שבעצם אמור לעזור לי להתחיל את החיים החדשים, שזה מה שעשו בעבר גם כן הרבה יוצאים בשאלה כמוני. זה לגבי הפינה של היציאה בשאלה שלי. עכשיו, לגבי הגיוס לצבא, אני עד הרגע האחרון לא ידעתי בכלל למה נתגייס, לאיפה בכלל אני אתגייס. אני בהתחלה הייתי אמור להתגייס לחיל הים, להיות בתפקיד מאוד מאוד נבחר, שהרבה היו רוצים אותו, תפקיד מאוד נחשק, ובסופו של דבר, ממש לפני הגיוס, אמרו לי, אתה מתגייס לחיל האוויר, גיוס כללי, ואז הגעתי לבקום, היה בדיוק תחילת תקופת הקורונה, ו... היה קצת בלגן, ולכן שינו את המיקום של הגיוסים, וזה לא היה בבקום, זה במקום אחר. בקיצור, זה היה בלגן מאוד מאוד גדול, לאורך כל הטירונות אני זוכר ששמנו מסכות, אני תמיד התלוננתי על המסכות, ותמיד עשיתי משחקים עם המסכה, וכמובן שהמפקדת שלי הייתה מהירה לי על כל צעד ושעל. באופן קבוע הייתי פשוט מהיר לה, הייתי משגע לה את המוח, תשמעי, זה מציק לי וזה, עד שבסופו של דבר היא אמרה לי, תשמע, אני לא מהירה לך יותר, פשוט, כשאתה צריך לנשום, כאילו תוריד ותשים, זאת אחריות אישית שלך וזהו, ועזבה אותי לנפשי, וכך היה כל הטירונות. משם המשכנו לקורס, ואז בקורס בעצם נכנסנו למצב קצת יותר
מוכר. אני רגע אעצור אותך, מתי אתה מתחיל קורס? בעצם אתה התחלת את הקורס עוד לפני שהתחיל התו הירוק.
לפני שהתחיל, בוודאי, כן, לפני שהתחיל התו הירוק. התחלתי את הקורס.
לפני חצי שנה?
כן, פלוס מינוס. אני בעצם עשיתי, בעצם אם אני התגייסתי בראשון באפריל, כן, זה לא בדיחה למי שצופה, התאריך הגיוס שלי היה ראשון באפריל, ל-2020, וזמן קצר אחרי זה, הטירונות ארכה כשבועיים וחצי בלבד, קיצרו, עקב הקורונה קיצרו את הטירונות, וזאת אומרת, מיד אחרי שבועיים וחצי אני שובצתי לתפקיד בקורס, ואת הקורס הזה אני סיימתי בהצטיינות, אבל לא רצו לתת לי להמשיך, והחזירו אותי לאותו בסיס שבו עשיתי את הטירונות, ומשם אני בעצם משרת, עושה מספר תפקידים, ביניהם זה אפסנאות, שהוא התפקיד העיקרי שלי, ובעצם מה שקורה שם יותר מאוחר, זאת אומרת עם הזמן, אני פתאום מבין שמתחיל להתרקם משהו מאוד מאוד לא טוב, ואני פתאום מבין שדברים משתנים, המציאות משתנה, ואני צריך ללמוד להתאקלם במקביל למציאות הזאת. אז כמו כל חייל אחר שבצה"ל, ששם לב שבעצם קורים פה דברים שהם לא אמורים לקרות, וזה כל כך מורכב, מה שגם ככה כל השירות הצה"לי הוא מורכב, בין אם זה מטבח, בין אם זה אפסנאות נשקיעה, זה לא משנה, כל תפקיד הוא תפקיד, וכל מי שבעצם מגויס ומשרת, יודע טוב טוב על מה אני מדבר, השירות הוא שירות, וכן, זה מורכב. אז בהתאם למציאות הזאת, אני מתחיל ממש להרגיש שמה שנקרא מהדקים את החגורה, ועם הזמן גם כן הגיע התו הירוק, אז קודם כל זה התחיל מספטמבר. איך אני זוכר שזה התחיל מספטמבר? כי יש לי תמונות, אני הסתכלתי בגלריה, אחת החיילות שמשרתות איתי ביחידה, שלחה תמונה שלה במרחב החיסונים בבסיס, שהיא מתחסנת, וכך אני זוכר את זה. דומני בשלישי בספטמבר. אז בעצם מה שקרה באותו יום, זה שזאת הייתה מה שנקרא המשוכה הראשונה, שנאלצתי להתמודד איתה, והרגשתי איך שממש ממש אני לא רצוי. ממש זאת ההרגשה שנתנו לי להרגיש. אני, עוד לפני זה, היה דיבור על החיסונים, וחבר'ה הלכו והתחסנו, אחד אחד אצלנו ביחידה, ואני כבר מראש, אני אמרתי להם שאני לא עומד להתחסן, והדעה שלי, מה שנקרא, אני התבטאתי בזהירות, כי מלכתחילה תיארתי לעצמי שהולך להיות פה איזה משהו, הייתה לי הרגשה שמשהו מאוד לא טוב קורה, והגבתי בזהירות, ואני מראש כבר אמרתי שאין מה לדבר איתי בנושא הזה, ואני שיגעתי למפקד שלי את השכל כל כך, עד שהוא הפסיק לדבר איתי בנושא. וככה זה התחיל. עכשיו, באותו יום השלישי בספטמבר...
אני אשים דגש על מה שאמרת. אתה פשוט שיגעת להם, וככה זה צריך להיות. זאת אומרת, ברגע שאתה עומד על שלך, בסגנון תקיף, אומר שזה מי שאתה, ככה אתה, וככה תקבלו אותי, הם עוזבים אותך בשקט. אתה פשוט צריך להתעקש על מי שאתה, על היושרה שלך. נכון?
כן, בוודאי.
ואז מאותו רגע.
כן. כל מילה.
כן. וצריך להבין שיכול להיות שכמה רגעים לפני שאמרת את זה, אולי קצת שקשקת, נלחצת, אבל ברגע שהוצאת את זה, 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 זה פשוט כל כך חיזק אותך, וכל כך הרתיע אותם, שיותר לא יתעסקו איתך.
אז זהו, זה לא בדיוק הרתיע. בהתחלה שאני אמרתי דעתי והתעקשתי, אז באמת עזבו אותי, אבל אחר כך הלחץ התהדק, והתהדק עוד ועוד, וזה עוד לפני שהתחיל התו הירוק. אני רגע רוצה, רגע אחד להזכיר במילה מה קרה באותו יום. אני מראש אמרתי למפקד שלי, אין לך מה לשלוח אותי למרחב החיסונים, אתה יודע שאני לא מתחסן, אתה יודע את כל הדעות שלי בנושא, אני כבר אמרתי לך יותר מפעם אחת, מה הדעה שלי בנושא, ואני לא מתכוון ללכת לשם, לא משנה מה. אז הוא אמר לי, תשמע, זו פקודה, אתה חייב ללכת. בסדר? אמרתי לו, תדע, אני לא הולך להתחסן ולא כלום, שיהיה לך ברור, מראש. עכשיו, אני לא ידעתי באותו זמן שאני יכול לקבול אותו. אם הייתי יודע, זה הדבר הראשון שהייתי עושה, הייתי מקליט אותו, מתקשר לנציג קבילות החיילים, וקובל אותו על הדבר הזה. זאת אומרת שהוא מתערב בבחירות הרפואיות שלי, כי זה הליך רפואי לכל דבר, והוא לא רשאי להתערב בזה. אני מגיע למרחב החיסונים, ושם עוד, אני החלתי לספור ממש על האצבעות, עוד ארבעה חיילים, יחד איתי חמישה חיילים, ביניהם שני חיילות מהבסיס, שגם כן אמרו שלא מתכוונים להתחסן, שניים מהם בפועל, אחרי ששכנעו אותם, נכנסו והתחסנו, ונותרנו שלושה, שאחרי שניסו לשכנע אותנו, אמרתי שאין על מה לדבר, וחזרתי למחסן, למחסן של האפסנאות. ככה זה בעצם פרץ בסערה, אני הבנתי שנכנסתי לתקופה שהיא הולכת להיות מאוד מאוד מורכבת בשבילי, ושאני אצטרך ממש ממש לסגל וממש למשוך כוחות רציניים, להשקיע המון המון אנרגיות וכוחות נפשיים בסיפור הזה, כי אחרת, אם אני לא אתעקש, אז אני יודע שזה אחריות אישית, שגם אחרים יתביישו להתעקש, כי יגידו, מה? אף אחד לא מדבר מילה. אז אני אמרתי, יש אמרה באחד הנביאים, דומני, של עם ישראל, של במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. זה אומר, איפה שאין אנשים שמוכנים להגיד את ה... מוכנים לדבוק באמת, לדבוק במוסר האישי והכללי, במוסר האנושי, אז צריך שיהיה מישהו שיעשה את זה, ואז אמרתי, אוקיי, אני הבנתי שאני צריך לקחת על עצמי, כי אני ראיתי שאף אחד לא עושה את זה, ומכאן מתחילה סאגה מאוד מאוד ארוכה של שיגעונות וממש מלחמות, גם כן באותה תקופה, אני חייב להזכיר את העובדה הזאת, כי זה מאוד מאוד בולט, זה קשור לזה באופן ישיר. המפקדת גף שהייתה, התפטרה, סליחה, לא התפטרה, היא עברה לבסיס אחר,
מה זה גף למי שלא מבין?
גף זה בחיל האוויר, זה כמו אגף בחיל ירוק. אגף, מחלקה. מחלקה.
הוא פשוט מפקד אחראי על מה עושים שם? זה ניהול של המחלקה פשוט? של כל היחידה?
כן, בגדול כן, זה ניהול של המחלקה הזו. זה אומר שזאת מחלקה שתחתה יש כמה גפים. זאת אומרת, יש את גף לוגיסטיקה, יש את גף רכב של הרכבים הכבדים, או למשל רכבים שעושים נסיעות, משלוחים להביא דברים מהבסיס ולבסיס וכדומה, ככה זה מחולק פחות או יותר. זאת אומרת, יש עוד גפים, פשוט הזכרתי, כי אני רוצה להתמקד לגוף העניין. בעצם, מה שקורה, אני מבין שדברים הולכים ונעשים מורכבים יותר ופחות נעימים ואני רואה שגם החברים לוחצים עליי, מדברים על זה בחדר אוכל בכל הזדמנות, שיוסף רק אתה לא התחסנת ואתה אלו להדביק אותנו וכזה, ובאמת אני רואה חוסר מודעות וחוסר ידע, פשוט בורות גמורה בנתונים. עכשיו, אני בן 24, וכבר יש לי ניסיון חיים, אני כבר טיפלתי באנשים מאוד מאוד חולים, במחלות אונקולוגיות כאלה ואחרות, יצא לי במסגרת כל מיני התנדבויות ועזרה לקשישים, אז כך שאני מכיר את ה... אני קצת מכיר את ה... איך אומרים? את הנושא, את כל הנושא הזה של המחלות והווירוסים, ואני גם כן יודע בבירור שהמסכה לא עוזרת. זאת אומרת, מלכתחילה אמרו אותי קצת ראש, מה שנקרא, לעבור את הטירונות, ובהמשך אני הבנתי שזה לא ייגמר ככה, אז אמרתי, אוקיי, או הכל או כלום, אז הבנתי שאני הולך על הכל, וככה זה התחיל. ואז שהמפקדת החדשה נכנסה לתפקיד, פשוט, איך אומרים, באנגלית אומרים, she raised hell, ממש, היא ממש העלתה את הגיהנום, אני ממש הרגשתי בגיהנום, כי ממש היא לחצה עליי בכל הזדמנות, עשתה לי שיחה, פעם בשבוע יש מסדר דגל של כל של כלל היחידות בבסיס, באמצע שבוע, וכל פעם היא ניגשת עליי ושואלת אותי אם אני שיניתי את דעתי, או לא שיניתי את דעתי, פעם אחת גם שלחו אותי למפקדת הטייסת, שזה היא הסגנית מפקד הבסיס, והייתה לי שיחה איתה, ושאלה אותי בצורה נחמדה, ולמה כן, ולמה לא, ואני הסברתי לה שאני מעדיף לחכות עם זה, ושיש שני חברים, לא חברים אלא מכרים, מכרים דווקא די טובים שלי, אפשר לקרוא להם ידידים, מניו ג'רזי, שהם כן לקחו את שני החיסונים, ומתו מדום לב, זמן קצר לאחר מכן, לצערי הרב, אני כבר לא אראה אותם, זה מה שאני אמרתי לה, ולכן זו הייתה הסיבה שאני בעצם הגעתי איתה לשיחה הזו, וככה השיחה הזו נגמרה. זאת אומרת, לא הטרידה אותי מעבר לכך. יותר מאוחר, הלחץ מתהדק, ואז נכנס התו הירוק, ואז אני מבין שזהו, ופה אני צריך ממש ממש לעמוד על שלי, ופה בעצם באיזשהו שלב אני יוצר קשר איתך, גם כן יולי.
כן.
זה בשלב הזה.
אני וקסניה, ואורלי.
וקסניה, ואורי, כן. אני גיליתי אתכן ממש בטעות, מה שהפך בעצם לכלי התמיכה העיקרי, אני חייב לומר עכשיו, בלי התמיכה שלכן, סביר להניח שלא הייתי שורד, או שהייתי עובר התמוטטות נפשית, או כל מיני דברים אחרים, כי זה מאוד מאוד קשה לעמוד בכזה לחץ, כי זה, מי שלא עמד כמוני, בפני לחץ כל כך גדול, אני חושב שקשה להבין את ההרגשה. אני רק אזכיר משהו קטן ברשותך, שלא בדיוק קשור לשיחה הזו, אז אני אזכיר את זה ממש בנקודה, בכמה שניות. סבא שלי, אבא של אבא, עלה מברית המועצות, לפני למעלה מ... אני מניח 50, בערך, לפני 60 שנה בערך הוא עלה לארץ, אפילו קצת יותר. הוא לחם בברית המועצות בסטלין, איך הוא לחם? אז הייתה תקופה של העריצות, המשטר הדיקטטורי של סטלין, שלא ירשו, לא ירשו ליהודים ללמוד תורה, או לעשות ברית מילה, לעשות אירועים דתיים וכאלה. אז הוא היה מקים מחתרות כאלה, של כמו פרטיזנים כזה, שלומדים שם התורה בשקט, ואף פעם לא תפסו אותו, אבל תפסו את אשתו, ושברו לה את כל השיניים, את סבתא שלי, שתיהם כבר לא בין החיים היום, אבל זה גם כן היה משהו שאני נזכרתי בו, וגם כן החזיק אותי, אמרתי עצמי, סבא שלי נלחם, וככה גם כן אני אעשה. אז קודם כל אני חייב לומר תודה על התמיכה שלכן, זה מאוד מאוד עזר לי להילחם את המלחמה שלי, מלחמת יחיד, אבל שבעצם מאחוריי היו לא יחידים, אלא כמה.
איך אתה בעצם מוצא את הקבוצה שלנו? קסניה מפרסמת?
אני לא זוכר בדיוק, זהו, אני לא זוכר בדיוק איך, אני כן זוכר שמישהו סיפר לי שישנה קבוצה, וככה, ופה ושם, ואז שלחו לי, מישהו שלח לי קישור, ונכנסתי לקבוצה, ואז אני הבנתי שאני יכול גם כן לבקש עזרה. אז אני כתבתי הודעה בקבוצה, ואז קסניה שולחת לי הודעה, ומשם בטלגרם, ומשם הדברים התגלגלו. אני זוכר גם כן את השיחה הראשונה שלנו, שהייתה לי איתה. הייתה מלאה בחששות, בפחדים, וזהו, דברים לאט לאט הלכו והתבהרו, כשאני הבנתי שיש פה משהו מאוד מאוד מסודר, הולכים לאן שהוא, הולכים למטרה מסוימת, ובעצם המטרה היא לחסן את כל המשרתים, כמו שהם כותבים בכל מסמך הנחיות שלהם. ככה הם כותבים, שהמטרה היא לשרת את כלל המתחסנים, ככה כתוב שחור על גבי לבן, כמעט בכל דף הנחיות שהוציאו, ממש. ואז אני מבין שאני צריך להיצמד להנחיות שנוגעות אליי, שבעצם באות ואמרות, הלו, אני פה, ואף אחד לא יזיז אותי. וכמובן שאני צריך תמיכה, שאני מקבל אותה מכם. היו רגעים שאני גם כן כמעט נשברתי, ממש, ואז אני כתבתי לך, יולי, וכן, מי שצופה פה, שידע שיולי מאוד מאוד עזרה לי ברגעים ממש קשים. יש רגעים כאלה, אני לא יודע אם מישהו או מישהי חוו את זה, רגעים של לפני, ממש ממש לפני התמוטטות נפשית, שזה חוויה מאוד מאוד מלחיצה, מאוד קשה, ואני לא מאחל לאף אחד לעבור אותה, למי שעוד לא עבר אותה. וזה בעצם בסופו של יום רק מחשל אותי. עכשיו היה גם כן איזשהו משפט, שאורלי ניסתה לעזור לי בו, ובסופו של דבר לא רק שלא הייתה עזרה, אפילו מדור דין משמעתי לא היה מוכן לתת את המענה בזמן המיועד, ומה שנקרא מרחו ומרחו ומרחו, כי בעצם הם משתפים פעולה עם הצבא, זאת האג'נדה, וזה מה שיש, ורק לפי זה הולכים. וזה מה שהופך את כל הסיפור לכל כך גרוע.
רגע, מה שאתה אומר בעצם, אני, כן, שומעים אותי, מה שאתה אומר בעצם שדין משמעתי, אם אנחנו מדברים על, 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 על בית דין צבאי, הוא מתפקד בדיוק כמו משפט באזרחי. בעצם אני טיפה השליתי את עצמי בזה שחשבתי שכן אפשר לשנות את הדברים שם, כי באמצעות קפץ כן הצלחנו כמה דברים להרתיע ולהזיז.
נכון, אבל חשוב לזכור שהם לא בעדינו, והם לא רוצים, הם לא רוצים לשמוע מה הדעה שלנו, והם לא רוצים לשמוע זה שיש לנו זכויות. הם באמת באמת לא, הם לא נמצאים פה בשבילנו ובשבילי, וכשאני יודע שיש כל כך הרבה אנשים שהם נגדי, ואין כמעט אף אחד איתי, אז אני, מה שנקרא, הולך על כל הקופה, כי אין ברירה, איך אומרים, אם לא יועיל, לא יזיק. וכשאני התחלתי ממש לעמוד על הדעה שלי, בצורה שהיא חותכת, אז אני הבנתי שזה מה שיעבוד, כי זאת עובדה, שהיו לי כמה התקלויות עם מפקדת אגף חדשה שנכנסה לתפקיד, ואני איימתי אליה בחזרה, והיא פשוט הסתובבה והלכה, כי הם מפחדים מאיומים. הם רואים שבעצם הם מאיימים, ואז כשמאיימים עליהם בחזרה, זה אוקיי, יש לו כוח גם, הוא גם יכול לעשות משהו. אז
כי בעצם כן, אתה לא סתם איימת עליהם, אתה אמרת דברים אמיתיים, כמו שהם משתפים פעולה עם פשע נגד האנושות, ועל זה הם יעמדו לדין. נכון? כן. זה מה שאמרת להם?
בוודאי, יש לי גם כן שיחה מוקלטת של 10 דקות עם כן. המפקדת אגף, אני נראה לי העברתי לך את זה, אם לא טועה, שממש אפשר לשמוע שלא כיף לה לשמוע את מה שאני אומר, והיא חוזרת ואומרת גם כן בסוף המפגש, היא אומרת, ואם תרצה להתחסן, אז אתה מוזמן לפנות אליי, אני אמרתי לה, זה לא יקרה ושיהיה לך יום טוב, וככה הסתיימה השיחה שלי איתה. עכשיו, הופעל אליי לחץ בצורות מצורות שונות, ובסופו של דבר, אני אפילו המפקד, אני עברתי מחסן בהמלצת הקב"ן, כי הייתה לי, היו לי יותר מדי תקלויות לא נעימות מול המפקד שלי, יותר מדי, איך אומרים, טאקלים. כי הוא פשוט ישב לי על הראש, איך אומרים, מפקד צהוב, אבל שלא מבין יותר מדי מהחיים שלו, זאת אומרת, הוא לא מבין, הוא לא יודע לקרוא נתונים רפואיים, הוא לא יודע לקרוא מחקרים, הוא בעיקר לא יודע. מה שאומר שהמפקד שלי שמו אותו שם בשביל שיעשה את התפקיד שלו ויעביר כרטיס, ובזה נגמר הסיפור. ממש כמו, אפשר לומר, זה ביזיון לומר ככה, אבל זו המציאות, ממש כמו מנקה בבית החולים. זאת אומרת, בן אדם בא להעביר כרטיס וללכת. היחס הטוב שהוא נותן, והוא נתן לי, ואני מאוד מעריך אותו על היחס הטוב שאני קיבלתי ממנו, ועל העזרה והתמיכה שכן קיבלתי ממנו לפעמים, זה לא, אין מה להשוות את זה אל מול הלחץ שאני חוויתי ממנו בכל הנושא הזה. ובסופו של דבר העבירו אותי מחסן, והמפקדת של המחסן הייתה בחופשת לידה, ועד שהיא חזרה אז היינו שם לבד, אז כמובן שלחץ הוא יותר גדול, וכשהיא חוזרת, אני מבהיר לה שאין יותר מסכה, אני לא שם יותר מסכה, אני גם כן מבהיר לה שאני סובל מפוסט טראומה, שזה משהו שאני גם כן גיליתי בהמשך הזמן, זאת אומרת שאני סובל מזה לא מהיום, אלא אני סובל מזה כבר למעלה מעשור.
תעצור שנייה, אתה תרצה להרחיב איזה פוסט טראומה, מה קורה לך?
אז אוקיי, בעצם בגיל 10 אני עברתי תאונה, יחד עם ההורים, וקרה שם משהו, ואני ראיתי מה שראיתי, אבל מוח של ילד בן 10, אני איזה, מה שראיתי, הפנים של אבא מלאות דם, אז מה שהמוח של הילד בן 10 קרה, זה שאבא כבר לא נמצא, שהוא מת. כן, וזה, זאת אומרת, עד שהובחנתי על ידי הפסיכולוג שהלכתי עליו, זאת אומרת, פסיכולוג מחוץ לצבא, אני לא חומרים ידעתי שזה מה שאני סובל ממנו, לא ידעתי לשים על זה את האצבע, אבל באופן קבוע סבלתי מהצפות רגשיות, התקפי חרדה, פאניקה, סטרס, התנתקויות, מי שיודע במה מדובר.
מה זה התנתקויות? למי שלא יודע במה מדובר.
אוקיי, התנתקויות, זה, אני יכול עכשיו להסתכל פה על המצלמה, ואני פשוט לא פה. אני כמו נמצא בתוך איזה יקום אחר,
אתה חולם בקיץ כזה.
כן, אבל החלום הוא ריק, זאת אומרת, אין שם כלום, זה ריק, שאין בו כלום, אני כמו בתוך איזה לופ, בתוך איזה בועה שאין בה כלום, וכשזה מסתיים, זאת אומרת, כשמישהו מאיר אותי, או לא יודע, אומר, קורא בשם שלי, מזיז אותי, עושה איזה רע שהוא קצת קיצוני, או שאני מתעורר מזה לבד, אז כאילו, זה כמו היה משהו שאני לא יודע מה היה שם, אין לי מושג מה קרה, אני לא שם, אני העיניים שלי ראו, אוזניים שלי היו פתוחות, אבל אני לא שמעתי ולא ראיתי, שזה מאוד מאוד לא נעים, ופשוט, כשאני הבנתי שזה מה שאני סובל ממנו, אז אני גם כן הבנתי שאני יכול להתנגד לעטיית מסכה בצורה הכי חוקית שיש. כן, ואז בעצם עלתה הישיבת כנסת הזו, שעלה בניצן הורוביץ, ואז הוא אמר את הבשורה, שבעצם כולנו מנפנפים בה, שלא צריך להציג תעודה, מי שסובל וכזה, וזה מה שאני מנפנף בו מול הצבא. בסופו של יום, אני נכנס, יום אחד אני מקבל צינון, תחילת חורף, ככה זה כל שנה, אני מקבל איזשהו צינון בתחילת החורף, איזה יומיים, ואז אני מתפטר מזה, ואז במשך כל ה... סליחה, בתחילת החורף, התבלבלתי, טעות שלי, ואז במשך כל החורף, אני נקי, אני לא הצטננויות, לא שיעולים, לא שום דבר. וזהו, וזה באמת הגיע מוקדם, כשהחורף התחיל, זאת אומרת, לפני חודש וחצי כזה, ואז, מה שקורה, אני הולך למרפאה, ובמרפאה מסרבים להכניס אותי, כי אני בלי מסכה, אז כמובן שאני שולף לה את הפלאפון, ואני מראה לה את הציטוט מתוך ישיבת הכנסת, ואת החלטת הכנסת בנושא, והיא שואלת אותי ממה אני סובל, וזה, מאיזה מוגבלות אני סובל, לקחתי אותה החוצה, את מפקדת המרפאה, ואמרתי לה, אז היא אמרה לי, שאלה אותי אם אני מחוסן, ואמרתי לה שזה לא עניין שלה, כי זה תיק רפואי אישי ואיזה חיסיון רפואי, ולכן אני לא נותן לה רשות ושום סמכות לחטט לי בתיק הרפואי שלי, ולכן אני לא הולך להגיד לה אם אני התחסנתי או לא, כי זה לא עניין שלה. ככה אני אמרתי לה פשוט בצורה הכי הכי נימוסית ומכובדת, אבל בתוקף. וזהו, והיא נכנסה למרפאה, ולא נתנו לי טיפול, לא נתנו לי שום דבר, ואז אני התקשרתי למפקד, הסברתי לו את הסיטואציה, ותוך שתי דקות הוא הגיע למרפאה, וממש כמה שניות אחרי שהוא נכנס בפנים ודיבר עם מישהו, הכניסו אותי, אני קיבלתי טיפול וזה, והכל, וחצי שבוע אחרי זה מתקשרת אליי מפקדת, אומרת לי, תשמע, הוגשה עליך תלונה ממפקדת המרפאה. אז אמרתי לה, איך זה יכול להיות? כבר עבר חצי שבוע, כי עיקרון זה בכלל לא תקין, להגיש תלונה אחרי חצי שבוע, ועוד יותר מזה, אני קיבלתי טיפול, אז אין לכם זכות להגיש עליי תלונה. כי אם הייתם מסרבים להכניס אותי למרפאה, אז בסדר, אבל אתם הכנסתם אותי למרפאה, אני קיבלתי טיפול, ואחרי זה אתם גם כן מתלוננים עליי, מה היגיון פה? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת, סליחה, זאת התלונה, וזהו, ושתדע שאתה צריך לעלות משפט מול המפקדת הטייסת, אותה אחת שהייתה לי את השיחה איתה. בעצם אני הייתי בהלם, אז אני שלחתי הודעה לקסניה, וגם לך שלחתי הודעה, יולי, אם את זוכרת, סיפרתי את מה שקרה, ואני אמרתי שזה הזוי, וניסינו לטפל בזה יחד עם אורלי גם כן, ושום דבר כבר מפה לא התקדם, ואני הבנתי שמפה כנראה יש דרך החוצה.
זאת אומרת, מה שאתה אומר פה, שגם אם אנחנו מצליחים ברגע שאתה מתחיל איתם במלחמה, הם מוצאים פריצות לתקוף אותך מכיוון אחר. הם מוצאים איך להפליל אותך, להניש אותך.
כן. כן.
ולצאת צודקים.
כן. הם יעשו הכל בשביל להוציא אותי המסכן, הטיפש, הלא צודק, והמפיץ מחלות. איך לא? אי אפשר שלא להזכיר את זה.
והאחרים יגידו איך אנחנו לא משווים את זה. איך אנחנו מעיזים להשוות את זה, מפיץ מחלות?
אלה המילים שאני שמעתי ממפקדת הטייסת, היא אמרה לי, כל עוד שאתה לא שם מסכה, אתה מסכן את כל מי שסביבך, אז אמרתי לה, באמת, אפילו שפורסם מסמך של משרד הבריאות, שהם כותבים במפורש, שמסכה היא לא מוכחת כמונת מחלות, זאת אומרת, היא לא מבוססת מדעית, זה את יודעת? אז היא מבקש ממני להראות לה, אני מראה לה את המסמך הזה, של אותו עורך דין שאני שכחתי את השם שלו לרגע.
אני גם לא זוכרת.
כן, ואז אני... סליחה?
לא, תמשיך.
אוקיי, ואז אחרי שהיא קוראת את המסמך הזה לכל אורכו, היא אומרת, תשמע, פה בצבא יש את החוקים של הצבא, וזה מה שקובע בפועל. אמרתי לה, אתם כפופים למשרד הבריאות, ולכן אתם חייבים ליישם את ההנחיות של משרד הבריאות. אתם כל הזמן מזכירים אותם בכנסים ושיחות פלוגה, שיחות מחלקתיות וכאלה. אז כאילו... מה פתאום אתם לא ממלאים אחרי ההנחיות של משרד הבריאות? ובזה השיחה הסתיימה, היא לא ענתה לי. אני ביקשתי שלא להישפט בפניה, זאת אומרת, התעקשתי שלא להישפט בפניה, וביקשתי להישפט בפני בית דין צבאי, והגשתי גם כן בקשה, ממש מסמך רשמי, שבו מיציתי את כל כישרון הכתיבה שלי, ויש לי, לשמחתי, בצורה הכי הכי טובה שיש בשביל מה שנקרא ללכלך על מפקדת הטייסת, כי אני הבנתי שזו דרך היחידה שלי להיפטר ממנה. וכי ככה זה עובד בצבא, אני פשוט הבנתי. אני בן אדם טוב, עם הלב הענק והרגיש שיש לי, אבל אני הבנתי שבצהל זה עובד ככה, אם אתה לא דורך על מישהו, ידרכו עליך. וזה עצוב, אבל זו המציאות, אז לא הייתה לי ברירה, אז אני, מה שנקרא, לחנכתי עליה וכתבתי שאני חשבתי לתומי שהיא עושה את התפקיד שלה לטובת החיילים, המשרתים בצהל, וכלל המשרתים וכולי, ואני גיליתי שזה בדיוק ההפך וכולי, מה שכתבתי שם, זאת אומרת, כתבתי על הדברים מאוד מאוד חמורים. כל הדברים שכתבתי שם הם נכונים, פשוט קצת ניפחתי את זה, מה שנקרא. בשביל שיגידו, וואו, וואו, אוקיי, יש פה משהו, ובאמת מה שקרה, סירבו לתת לי להישפט בפני בית דין צבאי, ובמקום זה שלחו אותי למשפט מול מפקד הבסיס, שאז אני הבנתי שיש לי עסק עכשיו עם הגורם הכי הכי גבוה בבסיס, הכי בכיר. אז אמרתי פה, אני הולך...
אני רוצה להבין, הם סירבו לתת לך דין משמעתי?
הם סירבו לתת לי להישפט בפני בית דין צבאי.
ומה אורלי אמרה על זה?
היא אמרה שצריך לבדוק אם אפשר לתבוע אותם על זה, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, כן? את יודעת, בצהל, כשרוצים משהו, כשרוצים שמשהו יקרה, אז ממש תוך שנייה וחצי הדברים זזים, וכשלא רוצים, אז ממש זה יכול להימרח שבועות ושנים גם.
כן. בעצם בבין דין צבאי, כן היה לך סיכוי גבוה יותר, אתה אומר.
כן, כן, בוודאי, בוודאי. אני גם כן הייתי מציג את המסמכים כנדרש, ובעצם מציג את הפטור שלי וכולי.
וגם את זה אנחנו לא יודעים על בטוח, כי כבר נתקלנו, טוב, בעצם לא מדויק, כן. אנשים באזרחי גם כן מנסים ללכת דרך בתי משפט, אבל כנראה בבתי משפט מקומיים ומחוזיים, המחוזי הוא רק מתחיל להיות קצת יותר משמעותי ממקומי. באמת צריך כן. להגיע. וגם אז הם עדיין פועלים, הנה בגצים נדחים, בלי סוף.
זה די ברור, זה די ברור, כן. כי בגץ פועלת בצורה מגמתית. אני יודע שזה מאוד מאוד חמור מה שאני אומר עכשיו, אבל זו המציאות. אני לא משקר או משהו כזה, זאת המציאות. עם כמה שזה עצוב וכואב ודוקר, צריך מה שנקרא להיות ריאלי, וזה מה שמחזיק אותי. בקיצור, אני מגיע למפקד הבסיס, הוא שופט אותי עלי על עטיית מסכה, אז אני סיפרתי לו את כל הסיפור, ואמרתי לו שזה לא ייתכן שישפטו אותי, חצי שבוע אחרי שכבר אני קיבלתי טיפול, הם יכלו לו להכניס אותי. ואני אמרתי לו גם כן, אני אמרתי לו שאני כבול, ואני אתבע אותו בבית דין אזרחי, שאני אשתחרר מהצבא, ואמרתי לו שהוא עוד יישא בתוצאות. אני מה שנקרא, איימתי עליו בחזרה, עמדו לצידי במשפט המפקדת שלי, והרס"ר של הבסיס, ואז אני אומר לו שאני סובל מפוסט טראומה, אבל אחרי אני לא שם מסכה, הוא הכריח אותי לשים מסכה במהלך המשפט, כי אמרו לי שאם לא, אז יעשו לי משפט בחוץ, משפט ראווה, מה שנקרא, אז אמרתי, אוקיי, עדיף לא לספוג את הבושה הזאת, ושמתי עליי מסכה, באמת אני נכנסתי ונשפטתי, ובמהלך המשפט, תוך כדי שאני מדבר, אני פתאום, בעצם אני חווה סטרס, מאוד רציני, ומה שקורה, מהכתף השמאלית, מהכתף עד לקצה האצבעות, אני פשוט מרגיש שהלחץ דם ירד בצורה דרסטית, ואני מרגיש כאילו היד שלי הולכת ומתנוונת, ואני פשוט לא מרגיש, כמעט ולא מרגיש אותה, והיד שלי הופכת להיות סגולה, חולה, ואני ממש מתחיל לעשות ממש את היד ככה, ולעשות ככה, ממש, ואני אמרתי לו, שאני כרגע בסטרס ממש רציני, ומעבר לזה אני דורש ממנו, כזכות שלי, להביא מסמכים שבעצם מוכיחים את זה שאני פטור, את זה שאני פטור ממסכה, ואת זה שאני סובל עם פוסט טראומה וכזה. אז הוא באמת שחרר אותי להביא מסמכים, וזהו, ואז הלכתי הביתה, הייתה קצת התעכבות עם המסמך הזה, כי בעצם העובד סוציאלי שאני עובד מולו, לקח את הדברים באיזי ולא מהר, וזה באמת היה, זה באמת היה המזל שלנו, כי הם רצו לקחת את המידע הרפואי שלי, ובעצם לעשות ממנו מתאמים, ולכן הם ביקשו מידע רפואי, ולא מידע נפשי. ואז המטפל בסופו של דבר קובע יחד עם עורך דין פלילי, שיצרתי איתו קשר בחיפה, והם מוציאים לי ממש מסמך חתום, שגם אני חתמתי עליו, שאני לא משקר וכולי, וקיבלתי את ה, קיבלתי את ה, את ההעתק שלו, וגם את החוות דעת המקצועית של המטפל שלי, וכשרציתי לחזור לבסיס, אמרו לי לא לחזור, ובמקום זה שלחו אותי לוועדה רפואית, בשביל להשתחרר על פרופיל 21, איך זה קרה? במקום לתתי לחזור לבסיס ולהגיש את המסמכים האלה, אומרים לי להגיע לקבן. יש לך פגישה עם הקבן, אתה מגיע. בסדר גמור, יום ושעה ואני מגיע בבוקר לבסיס, בכניסה לשבין.
בעצם בפעולה הזאת הם מונים תקדים.
כן.
כי אם, הם, אם, אם כן היית מגיע לבית משפט, היית יוצר תקדים, שאתה, שלכל אדם יש זכות ללכת בלי מסיכה. בגלל נכון. שהם מנו את זה ממך, אז הם מנו את הדוגמה שיכלה להיות לחיילים אחרים. וזה בוודאי. חשוב להם יותר מאשר לשחרר אותך מצבא.
בוודאי. זה לא בספק. אוקיי. הם רוצים, כן. הם, כמו, ש, כמו שכולנו יודעים, האנשים האלה, אני אתבטא בצורה מאוד קשה עכשיו, הם אנשים תאבי בצע, הם פושעים מהדיוטה התחתונה ביותר שקיימת, תאבי כוח ושתלטנות, ואנשים כאלה צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח לכל ימי חייהם. וכאן אני אמשיך, שיהיה ברור, אני בכוונה אמרתי את זה, שיהיה ברור לכל החיילים שצופים בזה, ולהורים שצופים בזה, שיהיה לכם ברור עם מי יש לכם עסק. שיהיה לכם ברור. ואז אני נכנס בעצם, אני מגיע לבסיס, בשן ג' אומרים לי, שים מסכה, אני לא מתייחס וממשיך הלאה, נכנס, אפילו לא ביקשו ממני תו ירוק בכניסה. אני בא להיכנס לקבן, בעצם יש חדר שהוא לובי, כמו ממש חדר, ממש חדר קטן, ואני דופק על הדלת, על הדלת מעבר, פותח את הדלת, הקבן רואה אותי, אני ללא מסכה, ואז הוא אומר לי, הוא שואל אותי, אתה יודע שאמרו לך שאתה צריך לבוא עם מסכה? אמרתי לו, לא, לא אמרו שום דבר. באמת, אף אחד לא אמר לי, לא המפקדת שלי, אף אחד לא הודיע לי. אז הוא מסתכל עליי ככה, מחכה כמה שניות, אומר לי, טוב, תחכה בחוץ. אחרי 10 דקות שהוא מייבש אותי בחוץ, הוא ניגש אליי ואומר לי, תשמע, אתה חוזר הביתה, ואנחנו עושים שיחה בזום. עכשיו אני, וזה הקש ששבר את גב הגמל, כי אני לא ידעתי, אתם תהיו עכשיו עמומים, אני לא ידעתי שזה לא חוקי לקבוע מצב נפשי בזום, זה לא חוקי, בשום צורה. אני בכוונה אומר את זה שיהיה ברור. כי כבר עשו לי את זה בעבר ואני לא ידעתי, לכן אני גם כן לא עשיתי מזה עניין. כשהם רואים שלא עושים עניין מדברים שהם לא חוקיים, אז הם ממשיכים מעלה, הולכים דברים יותר חמורים ויותר חמורים. אז אני הבנתי שפה בעצם נחרץ גורלי, חזרתי, אמרתי, אוקיי, בסדר, גמור, חזרתי הביתה, זאת אומרת, אני הייתי יכול להתנגד אליו, ולקבול אותו על זה, להתקשר למדור דין משמעתי ישר, ולהגיד להם שקבן סרב לקבל אותי, למרות שיש לי פטור, אבל אני אמרתי, אוקיי, חלס, נמאס לי, זהו. אני חזרתי הביתה, ובעצם, הביתה לדירת הלך, כי אני חייל בודד, אז יש לי דירת הלך, ובאמת איך שאני מגיע לדירה, אני שולח הודעה, ושולחים לי קישור לזום, ואז בזום אנחנו משוחחים, והוא שואל לי כמה שאלות, ומקליט במחשב, כמיטב המסורת, כל מי שהיה אצל קבן מכיר, ובגלל שכבר היו לי שיחות קודמות איתו, עם אותו קבן, אז כבר הוא מכיר אותי כבר, הוא יודע מה אני אגיד לו, זאת אומרת, במקרה האחרון שהיה לי מולו, אני פתחתי נוהל התאבדות רק בשביל שבחנה לי יקשיבו לי, ואז שאני הגעתי לה וסיפרתי לו את זה, אז הוא נורא כעס, אמרתי לו, תשמע, אני בן אדם, אני לא שד, ולא ישחקו בנפש שלי, אף אחד, לא אתה ולא אף אחד. וככה הסתיימה אותה פגישה, אז הוא כבר זוכר אותי, הוא כבר יודע שאני מה שנקרא שם עליו פס, ואני לא, זאת אומרת, אני לא רואה אותו ממטר, אני יודע טוב טוב מי הוא ומה התפקיד שלו, ווואלה, אני יודע לענות גם כן כמו שצריך. כן, אני נשמע מאוד, פתאום לרגע נשמעתי מאוד תקיף, בעצם ככה, זה היה הטון שאני דיברתי איתו, שתבינו, כן? אין מה לפחד. הוא בן אדם בדיוק כמונו. אוכל, שותה, ישן וגם מחטט באף כשצריך. בעצם, במשך כל השיחה אני כבר מבין שהכיוון הוא שחרור, והבנתי שלשם זה הולך. וזהו, ובמהלך השיחה אני גם אומר לו בפירוש, ש...
במהלך השיחה אתה אומר לו בפירוש.
אני אומר לו בפירוש ש... שהוא יודע שהוא משתף פעולה עם עריצות רפואית, והוא יודע שביום מן... אני מודיע לו שביום מן הימים הוא יצטרך לתת על כך את הדין. שמול, רואים את ההשתקפות שלך בחלון.
לא רציתי להגיד.
זה... שמואל, תדע לך שמה. אוקיי, אחרי זה נגיד. בקיצור, הוא אומר שהוא, בהתחלה הוא אומר לי, לא תשמע, זה הדעה שלך וזה, ואז בהמשך הוא אומר לי שהוא מסכים איתי, וזהו, וככה זה נגמר, ואז הוא אומר לי שיש לי תאריך שבו אני צריך להגיע לבית חולים 10, ולעלות בפני ועדה רפואית. אני חשבתי שוועדה רפואית, זה כמה אנשים שאני יושב מולם, ובו אני יכול להביע את הדעה שלי, ולהסביר וכולי, ו...
זה למעשה חותמת גומי.
כן, חותמת גומי, כן, בדיוק. בכל דבר. אני מגיע לבית חולים 10, ומי שיושבת שם, הפסיכיאטרית, מי שזה לא יהיה, אני חשבתי ועדה רפואית, שום דבר, יושבת שם איזה אחת עם משקפיים, בת 50, 60, בערך, אומרת לי, תשמע, התקבל פה חוות דעת מהקב"ן, אז ביקשתי ממנה את החוות דעת, ואני קראתי את החוות דעת מתחילתה עד סופה, ובאמת, יש שם דברים נכונים, אבל היא מנוסחת בצורה שמוציאה אותי הפושע, הנוכל, הדפוק.
מה יש להם להגיד רע עליך?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני הייתי עמום מהצורה שהדברים נכתבו, ואני אמרתי לה שאני לא מסכים עם מילה ממה שנכתב שם, ואני מתנגד לכך בתוקף. והיא אמרה, אוקיי, תוך 30 יום את יכול להגיש עירור מפסיכיאטר אזרחי, ואז אמרתי, ואמרתי לעצמי, בפנים, בלב, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, תשחרר, הכל בסדר. כן, פשוט הבנתי שחבל, אני השקעתי יותר מדי אנרגיות בדבר הזה, אני אמרתי, אוקיי, הגיע הזמן שלי לפרוש לאזרחות ולהתחיל את החיים שלי. זאת אומרת, אני קיבלתי החלטה, אני יכלתי להמשיך להילחם, וזה לא בעיה בשבילי, אני יודע לעשות את זה טוב מאוד. גם עכשיו אני נלחם, אני פשוט מעדיף לא לשתף פה, כי כרגע יש דברים שקורים מתחת לפני השטח, כמו למשל, אני אתן דוגמה קטנה, אני היום דיברתי עם עורך דין שהוא כבר 20 שנה בתפקיד, הוא עובד מטעם הרווחה ומטעם הרשות, זאת אומרת, הוא עובד מדינה לכל דבר, ואני פירטתי בפניו את הסיפור שלי, זאת אומרת, אני כבר שבוע וחצי לאחר השחרור, וכשפירטתי בפניו את הסיפור שלי, אז הוא אמר לי שיש מקום לתביעה על שחרור, על פרופיל 21 עם נתונים שהם לא נכונים. אז בעצם יום ראשון אני אשב איתו ונבדוק את הדברים בצורה חוקית, ונבדוק
אבל לא שרצית רצית להשתחרר על 21, פשוט אתה לא מסכים עם הניסוח של הדברים.
לא, 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 לא. להשתחרר על 21 זה מעיד על בעיות נפשיות מאוד מאוד קשות. אני סובל מבעיה נפשית, אני התמודדתי איתה מצוין, מצוין. אפילו תפקדתי יותר טוב מחיילים אחרים ביחידה, את זה כולם יכולים להעיד מבחינת הכוח הפיזי שלי. אני יכול לעשות עבודה של שלושה אנשים, זאת עובדה, כן? על זה יכול להעיד כל חייל חבר ביחידה שלי.
אז למעשה לא רצית שישחררו אותך.
אני לא רוצה שישחררו אותי על 21, אני לא ידעתי ש...
אבל אין להם דרך אחרת לשחרר אותך.
זהו, אני לאחרי השחרור, לאחרי מעשה, יצא לי לדבר כבר באותו סופש, יצא לי לדבר עם שני אנשים בדרגת תת-אלוף בצהל, שהם מתנדבים היום למען חיילים ועוזרים לחיילים, ועם שניהם דיברתי, והם שניהם אמרו לי שחבל שהשתחררתי ל-21, והיה עדיף להשתחרר ל-24.
זאת אומרת... יש כזה דבר, 24? יופי.
בוודאי.
יש לך מה להגיד על זה, שאנחנו נשכיל?
כן, ועם זה בעצם נחתום את המפגש. אני הבטחתי לחיילים בקבוצה שאני מנהל אותה, בקבוצת וואטסאפ, שאני אדבר על זה, אז הנה, אני עכשיו אדבר על זה, ושימו לב, טוב טוב. להשתחרר ל-21, יש לזה משמעות על האזרחות, ואין לזה משמעות על האזרחות. מה זאת אומרת? שישנם מקומות עבודה שבהם יבקשו תעודת שחרור של משרת, מה שנקרא שירות נקי ללא רבב. הכוונה שירות ללא בעיות, ללא תלונות, ללא משפטים וכאלה. עכשיו, מי שמשתחרר על 21, זה נחשב הדבר הכי הכי גרוע שיכול להיות, שיכולים להשתחרר על 21. מצד שני, יש הרבה מקומות באזרחות שגם כן לא מתייחסים לתעודת שחרור, אלא כל עוד אני שירתתי בצהל מעל שנה, שנה וחצי, שנתיים, אנשים מעריכים את זה מאוד, שכן, באתי לשרת את המדינה, למרות שיש אנשים שלא בדיוק יודעים שבעצם מדינת ישראל, היא תאגיד לכל דבר ועניין. הם פשוט, הם רוצים לראות שהחייל שירת בצהל, שהבן אדם שמדברים איתו שירת בצהל, וזה מספיק להם. זה מבחינתם כמו תעודת מעבר כזאת, כמו חותמת גומי כזאת. עכשיו, זה לא שהם לא יקבלו, כי יש אנשים כישרונים שהתקבלו למקום עבודה, כי רוצים אותם שם, כן? כך שאנשים שצריכים אותם ורוצים אותם, יש להם כישרונות מסוימים שיכולים להשתמש בהם, ויכולים בעצם לפתח את הביזנס, אז ברור שיקחו אותם, זה מובן מאליו, כן? אז לא צריך כל כך להילחץ מפרופיל 21, אבל מצד שני צריך להשתדל כמה שאפשר לא להשתחרר על פרופיל 21, זה אומר להתעקש מול הקבן שהוא לא משחרר על 21, בשום אופן, שומעים אותי הורים? בשום אופן שהילד שלכם לא ישתחרר על 21, שישתחרר על 24, ותעמדו על זה.
מה זה 24? מה זה 24?
24 זה כתוב באתר צהל שזה כמו פרופיל זמני וכזה, אבל בפועל זה לא משקף את ההתנהלות של הדרגים השונים בשטח, שהם בעצם מקבלים את ההחלטות, ומכאן מגיע בעצם ההחלטה לשחרר על 24 או על 21, זאת אומרת, כמה אנחנו יכולים להתעלל בחייל לפני שהוא עוזב. אז יש כאלה שבאמת המצב הנפשי שלהם הוא באמת גרוע מאוד, ובאמת משתחררים על 21, וזה באמת מצדיק לגמרי, זה באמת המצב שלהם. אבל רוב האנשים לא משתחררים על 21, זה אומר, זה לא נפוץ. למרות שזו הדרך הכי קלה להשתחרר מצהל, זה לא דבר נפוץ להשתחרר על 21. שתבינו את זה, זאת לא נורמה, לא. אז... להתעקש על פרופיל 24, וזהו. דבר אחרון שאני יכול לומר, ובעצם להודד פה את כולכם, אני חווה את זה רק יותר ויותר, זאת אומרת, עם כל הטראומות, ועם כל הקשיים, אני נוכחתי לדעת, כמו שאמרה פה העורך הדין, שנכחה לפני, כמו שגם את אמרת, יולי, שעם חושך מגרשים אור, ולא במקלות, זאת הסיסמה בעצם שלך.
הפוך, את החושך מגרשים עם האור ולא במקלות.
בדיוק.
הפוך,
בדיוק.
כן.
את החושך מגרשים עם אור, כן, נכון?
אני אמרתי שאם אתה אור, אז נמשך אליך גם אור וגם החושך. החושך נמשך אליך בגלל שאתה אור.
נכון, הוא פשוט נעלם, פשוט נעלם, הוא מצטרף לאור גם.
כן.
אני בעצם נוכח בזה יותר ויותר. כבר היו לי כמה מקרים מול אזרחים, אם זאת שיחה אקראית באוטובוס, אני לא עושה מסכה, או בקניונים, או דברים כאלה שמחכים לקופאית, וקופאית זורקת איזה מילה, ואז אני קורא לסדרה, לרכז האחראי, בסופר, ואני אומר לו, תשמע, היא לא רוצה לתת לי שירות, והוא פשוט אומר לה, אם את רוצה, את יכולה, מי שיכולה להחליף אותך ולתת שירות במקומך, ואז או שזה קורה, או שפשוט אומר לה, את חייבת לתת שירות, רק חשוב לראות חיילים משוחררים, הורים יקרים, חשוב לראות שלא מחטטים לכם במצב הנפשי או הרפואי שלכם בשום צורה שלו, זה אומר שאתם עומדים על הדעה שלכם בתוקף, ואתם יכולים גם כן להסביר פנים כמידת יכולתכם ורצונכם. זאת אומרת, אתם לא חייבים להסביר פנים לאף אחד, אתם לא חייבים לתת דין וחשבון לאף אחד, אתם יכולים להמשיך את החיים שלכם, אם מישהו רוצה, איך אומרים, לצייץ באוזן, שימשיך לצייץ, אנחנו ממשיכים על, איך אומרים, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, אבל זה לא נעים לדמות אנשים לכלבים, אז אני חוזר בי מהאמירה הזו. פשוט המסר, נראה לי שהבנתם את המסר, וזהו, עם הזמן פשוט אנשים רואים שיותר ויותר אין איזושהי התנגדות עקרונית, פשוט זה החיים שלי, זה החיים שלכם, זה החיים שלך, שלכם, שלך, וזהו, מי שרוצה שישים, מי שלא רוצה שלא ישים, שלא יגיד לי נדבק, לא נדבק. אני תמיד שואל אנשים, יש לכם נתונים שאתם יכולים לספר לי איך אני אדביק אתכם אם אני לא עושה מסכה? אם בן אדם לא יודע לענות לי בנתונים, אז אני אומר לו את הנתונים. אני מראה לו את המסמך של משרד הבריאות.
יפה מאוד.
ופשוט לאנשים אין מה להגיד. אז כמו שאומרים, אנחנו מביאים את הנתונים, אבל אנחנו קודם כל שואלים, בעצם אנחנו זורקים את הכדור למגרש של הבן אדם השני שמולנו. ובעצם כשאין לו תשובה, אז אנחנו מביאים את התשובה, ואז העוצמה שלנו היא הרבה יותר חזקה. זהו, זה הכל יולי, תודה רבה שהערכת אותי, היה מאוד נעים, ואני רוצה גם להגיד פה תודה לכל ההורים שתמכו בי, ותומכים בי עדיין בוואטסאפ, בטלפונים, ותודה רבה למי שתמך בי כספית, אני מודה לכולכם מעומק ליבי.
תודה רבה לך, יוסי.
באהבה גדולה.
תודה.